ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק עורכת יעל ילון
ערב טוב מאזינים יקרים, ערב טוב לאריה מליניאק.
ערב טוב עם כוכבית.
האמת שערב טוב עם כוכבית, מעבר למה שאתה תכף תדבר עליו, אתה יודע, אני שומעת את האות שלנו, של התחנה, ישראל במלחמה. זה פשוט, זה לא יאומן. כמה זמן אנחנו כבר במלחמה?
אז בואי אני אגיד לך, אני לא צריך את האות הזה. עוברים מעל הבית שלי, אני גר 500 מטר אולי מהמנחת ששיבה.
נו,
כל יום. כל הזמן עוברים מסוקים. אני לא רוצה לחשוב...
זה לא סימן טוב בדרך כלל.
וזה לא חטופים.
כן, זה לצערנו.
לצערנו.
כן.
תשמעי, אני מגיע לכאן מהלוויה של חבר, כמעט אבא, צבי לובצקי. האיש הזה הוא אגדה, גם בעולם העסקים ושוק ההון, וגם בכדורסל.
זה בדיוק החיבור שלך, יפה. אוקיי.
אולי, איפה אני באמת? את לא מבינה. זה היה מיקי ברקוביץ' של לפני מיקי ברקוביץ'. זה נעזוב, זה לתוכנית הספורט. אבל איש כזה מבריק. קודם כל הוא ייסד את בית ההשקעות IBI וניהל אותו עד לא מזמן, ועכשיו הבן שלו. האיש הזה, זה כאילו נתנו, בדרך כלל אלוהים לא נותן הכל לבן אדם אחד.
מחלק.
חוץ...
מלובצקי.
האיש הזה היה כל כך מבריק, חכם וצנוע. תשמעי, היה לו מין פוקר פייס, וכשהוא היה מספר בדיחות והוא היה מצחיק, היינו נקראים. נקצר את ההיסטוריה, באחד מהשלבים הוא היה חבר בוועדה שלי לרפורמה בספורט, ואז מינו אותו לקבוע את הקריטריונים לחלוקת כספי הטוטו. את יודעת מה זה? זה כמו שיתנו לי לחלק את הגז בבארות של תשובה. זה נובע ונובע, וכולם עומדים ורוצים לאכול מהיד שלך. האיש הזה יום אחד, אומרים לו, שרת הספורט רוצה לדבר איתך.
לימור לבנת, כן.
לא, זה הייתה מירי רגב.
מירי רגב!
לא, כי זה ועדה מתמדת, כי כל הזמן צריך לחלק כסף. הוא מרים את הטלפון ואומר לה, כבוד השרה, אם מה שאת רוצה להגיד לי, להפסיק את התמיכה בקבוצות שהשם שלהם מתחיל באות סמך, אני כבר אומר לך,
לא.
לא.
סכנין.
סכנין, ברור. עכשיו, האיש כל כך מצחיק, הייתה מפולת בבורסה, רק ככה לסיום, ואני מצצה אליו, הוא אומר לי, אני לא יכול להיפגש היום. למה? הוא אומר, אל תשאל. כולם מתפנים מכאן. אמרתי, מה קרה? הוא אומר, אל תשאל. חצי מפנים מכאן בניידות, והחצי השני באמבולנסים. כולם קופצים.
טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה לא קשורה, כן, מעניין אחר לחלוטין. אתה אוהב מצות?
יום אחרי פסח, אני מת על מצה עם שוקולד.
אבל בפסח...
אבל בפסח תמיד מחזיקים במגירה, אם יבוא איזה פיתוי.
אם יבוא איזה פיתוי, אוקיי. אתה יודע כמה עולה לייצר 2.5 קילו של מצות רגילות?
2.5 קילו?
כן. הקרטון הזה.
בדרך כלל לא מייצרים, מוכרים לנו את המצות של שנה שעברה.
כן, אבל כמה עולה ייצור של 2.5 קילו? תן זרוק מספר.
עכשיו אני אתחיל להשתתות.
נו, תשתתה, מה?
יאללה, 15 שקל.
יופי, 6 שקלים.
מה?
כן. עכשיו, חבילה של מצות כזו עולה בממוצע 33 שקלים. עכשיו, זה עוד ניחה. יש גם את מוסד המצות השמורות. מה זה המצות השמורות?
ששומרים אותם בכספת.
לא ממש, אלא מצה צריך לאפות עד 18 דקות, כי אם אתה לא עושה את זה עד הזמן הזה, זה הופך לחמץ, לא משנה. מצה שמורה, אתה שומר! גם מרגע ש...
תוכנים
אותה, שלא ייגע במים. שקר כלשהו. בסדר? יופי. מצה אחת יכולה להגיע למחיר של 28 שקלים. אחת.
שמורה.
שמורה. הם עושים אותה ביד.
כן.
וגם שקר כלשהו, ועל זה אתה משלם 28 שקלים למצה, 5 מצות, אתה יכול לקנות ב-139 שקלים. עכשיו, מה זה מצה?
במבצע?
לא. עכשיו, מה זה מצה? זה קמח
ומים.
מצה אחת, עשיתי חישוב, עולה פחות מחצי שקל לייצר. תגיד, אריה, מה? תהיו חזירים. אין בעיה. הוט קוטור של המצות, איב סן לורן של, של המאפים. כמה אלוהים, תהדרו אותה, תיתנו עליה ברכות, תרקו עליה שום. מה זה?
תמיד, אם יש חוק מספר אחד, ואנחנו בזה נסיים. אם יש מי שמוכן לשלם,
לא,
אז גם יהיה מי שמוכן למכור.
אבל בשבוע הזה, שרוב עם ישראל אוכל מצות, משרד הכלכלה רק השנה, הבין שצריך לעשות פיקוח, שלא ייקחו 33 שקלים על חבילה של 2.5 מצות, שעולה 6 שקלים לייצר אותם. תפי עלינו.
לא, לא.
כן, תפי.
אני מתנצל.
כן.
את מה יש לנו היום בתוכנית?
לא, נו, תגיד לי.
אני אספר לך.
בבקשה.
קודם כל, כמה מפתיע, הנשיא טראמפ. ממשיך לזעזע את השווקים. את יודעת מה מזעזע את השווקים? שהוא קם בבוקר, פותח את העיניים, השווקים קורסים. אמש הוא עשה זאת שוב בתפנית בלתי צפויה, והקפיא את תוכנית המחסים שגיבש לפני מספר ימים. הבורסות ברחבי העולם הגיבו מיד בעליות, עליות שערים חדות, והוא וישראל, איך אני מדבר עברית תקנית?
לא, אתה תקשיב, תיקח את הכותרות תכף, אני נותנת לך אותם, נו, כן, כן.
בישראל מתלבטים איך לממש את הבטחת ראש הממשלה, שנשמעה לי גם הזויה, לחסות כל הגרעון המסחרי מארצות
הברית. הוא הציע שנחסה 7 מיליארד, דולר טלק.
ככה.
כן.
הכלכלן פרופסור עומר מואב יהיה עורך התוכנית, וחופשת הפסח המתקרבת, ועל אף הזרת המסע החמורה, אלפי ישראלים בדרכם לנופש בסיני, ואנחנו נעסוק גם בנושא הזה, בורסה עליות שערים חדות.
איפה הכסף העורכת יעל איילון מפיק יואב כהן, אחראית על השידור שקד מורג, ובדיגיטלי ירון זאב יחיה כהן ועמיתי דואק, ואנחנו פותחים בכותרות. בחודש פברואר נרשמה ירידה של 7.5% במספר הדירות שנמכרו. על פי נתוני הלמ"ס נמכרו 7,350 דירות. רוכשי הדירות נטלו בחודש מרץ משכנתאות בהיקף של 9,165,000,000 שקל, עלייה של 24% לעומת חודש קודם. נופר יעקב, יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, אומרת לאיפה הכסף שהביקוש הגובר למשכנתאות מבטא חשש של הלווים מפני התייקרויות בתחום הדיור ומגבלות על ההלוואות.
הנתונים מצביעים על מציאות ברורה. בשל מגבלות על הלוואות הקבלן והמשך העלייה במדד תשומות הבנייה, הציבור ממהר לבצע עסקאות, וגם הקבלנים מעודדים לסגירת חוזים מהירה. הלוואות הבולט עדיין מהוות רכיב משמעותי בהיקפים, נראה שהמגמה הזאת תיחלש בחודשים הקרובים.
הלילה צפוי סי אומס בנתב"ג, 82,000 נוסעים ב-514 טיסות יעברו בשדה התעופה בדרכם לחופשת החג. היעדים הפופולריים הם יוון, קפריסין ואיטליה. ולמה לא נתתם לי עוד איזה ידיעה עם 9,000 מספרים שאני אצטרך לג'נגל בהם, באמת? עד כאן הכותרות, כן, אמרו לי שזה תוכנית כלכלית, לא. עד כאן הכותרות, כן, ונמצא איתנו על הקו פרופסור עומר מואב, פרופסור לכלכלה מאוניברסיטת רייכמן, יוניברסיטי, ווריק יוניברסיטי, אינגלנד, ומגישה פודקאסט, עושים חשבון, אהלן עומר, מה העניינים?
שלום, שלום.
שלום, שלום.
אצלי אישית בסדר, אבל העולם קצת בטלטלה.
כן, העולם בטלטלה, כי טראמפ הוא אדם בלתי צפוי, שלא לומר שרות, בוא. אנחנו ראינו את הדוחות שהכינו פסיכיאטרים לפני שתי כהונותיו, ואמרו שהוא נרקיסיסט חסר תקנה. השאלה היא איך אנחנו עומדים מולו, אנחנו לא נחזור על הזובור הנוראי שהוא עשה לזלנסקי, שהוא עשה לנתניהו שם בחדר הסרגל. רוצה? יאללה, לך על זה, אני איתך, נהנית? כאילו מעט?
אני אגיד לך מה, לא, תראי, זה היה משעשע רק במובן העצוב של המילה, שנתניהו מצידו הבטיח לו את כל מה שהוא רק רוצה, ועוד בחנופה רבה, וטראמפ התייחס בזלזול ובאמת עשה לו זובור. הבעיה כמובן זה מה נתניהו עכשיו ירצה שיקרה פה בישראל, וזה יכול להיות מסוכן. זאת אומרת, אם הוא באמת ירצה לממש את ההבטחות שלו לטראמפ, זה יכול להיות.
הדבר הכי מסוכן שאני יודעת עליו, לפחות מבחינת התרחישים לפני הפגישה, היה את ביטול רכש הגומלין מול ארצות הברית. מזה מאוד חששו באוצר. האם זה התרחיש הכי נורא, או שיש תרחישים נוראים מזה?
לא, בוודאי, תראי, יכול להיות שלמשל, אם נתניהו אמר שהוא ינסו להקטין את היצוא לארצות הברית, אז מה כל הטעם? עדיף כבר לספוג מחץ של 17% שיקטין את היצוא לארצות הברית, או שנדמה לי שעכשיו אולי זה רק 10%, לא ברור לי. כן, אז עדיף כבר אולי לספוג את ה-17% ולא
לעשות... בוא נעשה רגע סדר, סליחה אריה, רק בוא
נהנה מאוד מהשיחה.
לא, לא, אני פשוט, אנחנו מדברים, עומר ואריה, כאילו כולם מבינים במה מדובר. מה שקורה זה שישראל מייצאת יותר סחורה לארצות הברית, ממה שארצות הברית מייצאת סחורה אלינו, ההפרש הוא 7 מיליארד דולר, לחובתנו, זה הכל. נכון, עומר? אני ניסחתי את זה בסדר? אפשר
למנקודת המבט של טראמפ, זה לחובתנו, אבל כאילו בגישה שלו, זה שמי ששולח לארצות הברית יותר סחורה ממה שהוא מקבל ממנה, אז הוא מנצל את ארצות הברית, אז זו שטות מוחלטת, אז כן, הוא רואה בזה בעיה, וברגע שהוא רואה בזה בעיה, ודורש מנתניהו שיפתור את הבעיה, אז נתניהו עלול לעשות דברים מאוד מזיקים, למשל בואו נמצא דרכים לצמצם את היבוא לארצות הברית, או להגדיל את לצמצם את
היבוא מארצות הברית.
או להגדיל את היבוא מארצות הברית, זה גם יכול להיות מאוד בעייתי, כי איך תעשה את זה? על חשבון מה? אתה יכול להוריד מס רכישה על מכוניות מארצות הברית ולא מאירופה, זה בניגוד להסכמי סחר שיש לנו. זה לבטל מכסים, כן, כבר אין מכסים למעשה.
מה, השיחה, עומר, השיחה היא הרבה, קודם כל היא נוגעת גם לתחום הפסיכולוגיה שאני אישית לא מבין בכלום. אבל...
שלא לומר פסיכיאטריה.
לא, 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 לא.
אוקיי.
אבל, אתה מבין, אתה צריך להיחס במשהו, לעמוד על משהו, וכשאחד שממנה ומפתה ראש שבק באותו יום, מבטיח דברים לאחד שמטיל מחסים ומבטל אותם באותו, למחרת, אז, אז איך אתה בכלל יכול להיות פרשן? סליחה, אני...
לכן אמרתי פסיכיאטריה. כן, בבקשה.
אז אני אגיד לך מה, אני באמת, אני מסכים לגמרי עם מה שאמרת, יש לנו פה באמת עסק עם שני מנהיגים, אחד מקומי שבאמת קצת הזוי ומזיק, ואחד בארצות הברית, שזה כבר ליגה אחרת של נזקים, כי זה נזק לכל העולם, ואגב חשוב לציין שהנזק העיקרי שטראמפ עושה הוא לארצות הברית, לאזרחי ארצות הברית, ובאמת טוב שהוא ירד מהעץ באופן זמני
וחצי. אז זאת השאלה, אז בוא רק עוד פעם נעשה רגע סדר. אז אתמול בשעת ערב לילה שלנו מוקדמת, חצי מוקדמת, אנחנו מתבשרים שטראמפ החליט שהוא לחלק מהמדינות, לא לכולן, הוא מקפיא את העלאת המכסים ומיישר אותם ל10%, יוצאות מן הכלל, הן מקסיקו, קנדה וסין, עליה הוא משית 125% מכס, נכון?
כן, משהו כזה.
כן.
לגבי קנדה ומקסיקו, זה בכלל הזוי, הנזק שם הוא אדיר, כי למשל אנחנו חושבים על תעשיית הרכב האמריקאית, אז היא לא באמת אמריקאית במובן ארצות הברית, היא באמת יותר אמריקאית, צפון אמריקה, כי מרכיבים עוברים בין שלוש המדינות האלו, קנדה, מקסיקו, ארצות הברית.
העיקר סין, סין, מה הסיפור? כן,
סין, שוב, זה גם, מה הסיפור? זה אגו, התשובה, אבל זה לא בתחום ההתמחות שלי, אלא מה שהכלכלה פה היא באמת שסין מייצאת לארצות הברית הרבה יותר מה שהיא מייבאת לארצות הברית. שוב, זה כשלעצמו לא בעיה, אבל...
למה זה לא בעיה? תקשיב, עכשיו יש פה...
אז אולי באמת נגיע לדבר על הכלכלה, על הבסיס של הדברים. אז צריך להבין שבכלל יש שאלה האם מדינה שיש לה עודף יבוא, כלומר שהיא מייבאת מכל המדינות האחרות, יותר מה שהיא מייצאת, האם זה בעיה ולמה זה נגרם? אז זה יכול להיות במצבים מסוימים בעיה. אבל מה שטראמפ עושה או מתעסק בו זה מאזן מול כל מדינה בנפרד. זה אין שום היגיון, זה פשוט משולל כל יסוד. תראה, למה הדבר דומה? אולי אני אמחיש את זה כך. אני בעצמי הולך לסופר וקונה דברים, אוקיי? אז מה קרה? מה היחסים שלי עם הסופר? נתתי כסף, קיבלתי מוצרים, לא מכרתי לסופר שום דבר. אז לשיטת טראמפ זה לא בסדר, הסופר מנצל אותי, הוא רק מוכר לי ולוקח מני כסף ולא קונה ממני כלום. זה השטות גמורה, אבל באופן דומה, אני עובד באוניברסיטת רייכמן, אוניברסיטת רייכמן מקבלת ממני שירותים, ונותנת לי כסף, אז לשיטתו של טראמפ, אני מנצל את אוניברסיטת רייכמן, כי אני רק מוכר לה דברים ולא קונה.
אתה מכיר דרך לסגור 7 מיליארד דולר פער?
אז אפשר לסגור את זה, אבל זה יהיה מאוד יקר ומאוד בעייתי. אז לא צריך, לא צריך. עכשיו תראו, ישראל, עכשיו פה יש עניין של באמת פוליטיקה ולא כלכלה. מדינת ישראל זה לא סין או אירופה או בריטניה שיכולים להגיד לטראמפ, בוא, אתה בריון, אנחנו נהיה בריונים חזרה. ואני מאוד מקווה שבעולם יעשו את זה, כי באמת התנהלות של טראמפ עם נזק כל כך גדול.
היא נזק מצד אחד. מצד שני, שוחחתי היום עם מומחה לארצות הברית וסין, ולפחות בעניין שסין, הוא אומר שזה ייפגש בסופו של דבר בהסכם סחר. כך זה ייגמר.
בסדר, אני מקווה מאוד שזה ייגמר בהסכם סחר. בינתיים, מה שאפשר להבין, חד משמעית, ברגע שטראמפ מטיל מכסים כבדים על סין, הוא דופק את אזרחי ארצות הברית.
ודופק גם את אזרחיו שלו, כי הם קשורים, הם תלויים זה בזה.
כן, כן, זה מה שאמרתי. הוא קודם כל דופק את אזרחי ארצות הברית. אגב,
לא, לא, אני התכוונתי שהסינים דופקים את האזרחים שלהם, והאמריקאים את האזרחים שלהם, כל אחד דופק את שלו.
אני חושב שהם צודקים במובן שבא מולם בריון, ומתחיל להתפרע, ומפר את כל ההסכמים, את כל ה... גישה של המדיניות טרום מלחמות העולם, שהגענו לאיזו תפיסה עולמית שמנסים לנהל דברים לא בכוחניות. יש כמובן חריגות, ויש לנו את פוטין, וגם הסינים הם לא תמיד צדיקים גדולים, אבל פתאום להתנהג בבריונות כזאת. אז תראו מה הנקודה משעשעת.
כן, לסיום, משפט סיום, לסיום.
טראמפ כל הזמן טוען שהמכסים שהוא יטיל על מדינות אחרות לא יפגעו באזרחי ארצות הברית. אמר את זה הרבה פעמים, זה הסינים יספגו את המכסים, המקסיקנים יספגו את המכסים, אבל הנוסחה המפורסמת שהוא פרסם לגבי חישוב המכסים,
אוי נו באמת, כן.
בפירוש מניחה, אוקיי. שהאמריקאים ישלמו את המכסים, או חלק משמעותי מהם.
פרופסור עומר מואב, מאחלים לך... חג שמח עד כמה שניתן.
תודה.
חג שמח לכם.
ושיחזרו החטופים, ותודה רבה. תודה.
באמת, כדאי אולי שטראמפ יסב את מאמצה.
יפה.
להחזיר את החטופים, במקום לעשות מלחמות מול כל העולם, זה יהיה יותר טוב.
עכשיו, הפינה שלנו. חינוך פיננסי, בבקשה. לא יודעת, לא חינוך פיננסי, משהו.
אנחנו צריכים להמציא משהו.
אנחנו אחרי החג מבטיחים לכם להמציא משהו. בבקשה, אריה.
אנחנו גם בעניינים, דרך אגב, נתחיל מזה, שלבני אדם יש יחסים עם כסף. זה לא נתפס, יש לנו יחסים עם כסף, יש לנו יחסים עם זמן, למרות שזה לא זמן, זה לא משהו מוחשי. עכשיו אנחנו עוברים כל מיני דברים בחיים שלנו, זה מתחיל בילדותנו, ואנחנו מאמצים כל מיני אמונות. מישהו אמר משהו, מישהו עשה משהו, משהו קרה, קראת בעיתון, לא יודע מה. אני אקריא לך שורה של אמונות, ותגידי לי אם מדבר אלייך.
יאללה.
כסף לא גדל על העצים?
ברור שכן.
כן? ממי שמעתי?
אה, אמא שלי.
אמא שלך.
בבקשה.
כסף בא וכסף הולך?
גם, במשפחה, הלאה.
כסף הוא מלוכלך?
לא.
לא. לא, אל תעני תשובה הגיונית, אלא אם...
לא, לא, לא. לא. אתה שאלת אותי לא?
אוקיי.
ממש לא.
כסף הוא כוח?
כן.
כן. כסף לא עושה אותי מאושר?
לא.
הייתה שתיקה מעניינת.
לא, לא, כן, חשבתי.
אוקיי, אוקיי. כסף מעבר עיני צדיקים?
כן.
כן. כסף הולך עם כסף?
לא בהכרח.
לא בהכרח. לא, האם זה בכלל מדבר אליי?
לא, לא.
אוקיי.
לא
או שאתה עשיר או שאתה בן אדם טוב?
לא.
לא. כדי להיות עשיר צריך לדעת לגנוב?
לא.
כסף עושה אותך מאושר?
כן.
כן. מרבה נכסים, מרבה דאגה?
כן.
אוקיי. ולא מדברים על כסף?
לא.
אתה יודע שיש בתים שכסף לא מדברים, לא עם ההורים, לא עם הבן זוג.
כמו על סקס.
לא מדברים, נכון. עכשיו תגידי, אם יושב לך בתת מודע, המשפט הפשוט מרבה נכסים, מרבה דאגה, ואני פונה אלייך, ואני מציע לך לעשות עסק, מה תהיה התשובה האוטומטית שלך? את באה מעולם של עסקים, אבל אני אומר, בגדול, אם היית...
כמובן שאם אני באה
בטרק, אני אמרה,
לא, לא, תודה, לא תודה.
עדיף שלא יהיה.
נכון.
נכון. ואתה לא מודע לזה שזה מנהל אותך, ויכול להיות שהעסק שאני מציע לך הוא פנטסטי, אבל התשובה האוטומטית שלך תהיה לא, וככה אנחנו מונעים מעצמנו כל מיני דברים. האם להשקיע לטווח ארוך או לטווח קצר? מה זאת אומרת? כסף בא וכסף הולך? יאללה, נפוצץ.
אז מה שאתה אומר בעצם, זה שמכיוון שלכל אחד איתנו יש את אותן אמונות שמובלעות.
שאנחנו כן? לא מודעים להן.
בדיוק. אז הצעד הראשון הוא קודם כל מודעות.
יפה.
כשאתה יודע משהו, אז אתה יודע לזהות מתי הוא קופץ לך. לכן שווה לעשות איזושהי רשימה.
נכון.
שלך, מה התפיסות שלך לגבי כסף, ואז קודם כל להיות מודע למנגנון.
הפרדוקס מובנה בתוך המשפט.
כן.
אם אתה לא מודע לזה, איך תציף את זה?
כי אם אתה עובד על עצמך, הרי מה עושים בטיפול פסיכולוגי או פסיכואנליזה? נו, אז.
זה בדיוק העניין.
אז.
אחרים, האיש הזה בא לך טוב והאיש הזה בא לך רע. תוך שנייה, אתה לא יודע מי זה אפילו. אתה, מאיפה זה בא?
נו.
הם משקפים לנו משהו בתוך עצמנו.
אבל זה בדיוק טיפול פסיכולוגי.
אז אני אומר, בעזרת מישהו אחר, הוא ישקף לך.
יפה, את ה... יפה. ולכן אני אומרת, שכשאתה עובר אנליזות, אתה עובר טיפול נכון. פסיכולוגי, ויעל עושה לנו כבר סימנים, מה?
בקיצור?
כן.
כסף טוב.
כסף טוב וכסף זה כוח. ועכשיו לבורסה, ערן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק, שום ניהול והשקעות, אלן.
שלום ליאת.
שלום שכן.
אני דורש גילוי נאות, מה זה החברות הזו?
אני דו שכן, אני הילדים היו בגן יחד.
סולח.
כן, מה קורה? קודם כל בואו נתחיל עם וול סטריט דווקא, מעניין, מה קורה? כי אנחנו לא רואים עוד את המסחר.
בהחלט מעניין, אנחנו רואים פתיחה של אדומה, של ירידות בארצות הברית, S&P יורד 2%, הנאסדק יורד 2.5%, כלומר השוק האמריקאי, ליאת, ארי, השוק האמריקאי מתעורר מהאופוריה של אתמול למציאות ופותח בירידות. כלומר, אנחנו...
רגע, רגע, עצור פה, תסביר.
אז אנחנו למעשה, אחרי אתמול, שראינו עליות שערים חדות בשוק האמריקאי, אני מזכיר שאתמול נשיא ארצות הברית מציית ברשת החברתית הפרטית שלו, שזה הזמן לקנות בניות, ואחרי כמה שעות הוא פוחה את המחסים.
מידע פנים את... קוראים לזה, לא?
אצלנו, אצלנו זה מידע פנים, בארצות הברית זה אירוע מסוג אחר, והוא שולח את...
רגע, רגע, לא שומעים אותך כל כך טוב, בואו תשפר מיקום, סליחה.
הנה, עכשיו שומעים
כן,
אותי?
יותר טוב, כן.
מעולה. אז טראמפ מציית ואומר, קדימה, חברים, אפשר לקנות מניות, ואחרי כמה שעות הוא דוחה את המחסים על... מרבית המדינות חוץ מסין ושולח את השווקים ליום הטוב ביותר ב-15 שנים האחרונות, ראינו אתמול זינוק.
אוקיי, אז את זה אנחנו יודעים, את זה אנחנו יודעים, אין לנו הרבה זמן, אנחנו רוצים להבין מה קרה היום.
ובכן, היום אנחנו מבינים שהאירוע בין ארצות הברית לסין הולך ונהיה הרבה יותר מורכב. שתי המדינות הללו עלו על עץ מאוד גבוה, שתיהן העלו מכסים בקרוב ל-100%, וזה אומר שביניהן, המסחר ביניהן הוא הופך להיות כמעט בלתי אפשרי, כי זה הכפלת המחירים.
אוקיי, אנחנו רגע עוברים לתל אביב, דווקא בתל אביב אני רואה עליות יפות.
אז סיימנו את היום בעליות, אם כי מתונות ביחס לשוק האמריקאי, 2.5% במדדים המובילים, אבל יעת, אם אנחנו מסתכלים על החברות הדואליות, על חברות השבבים, על נובה וקמטק, הם עולות ב5-6%, גם חברות האנרגיה, אבל צריך לזכור, הבורסה בתל אביב, בכל הרעש הזה, התנהגה בצורה הרבה יותר דפנסיבית, כלומר, ירדנו פחות, והיום אנחנו גם עולים פחות, ההשפעה של כל מלחמת הסחר, מגיעה אלינו, אבל ברמה הרבה יותר מתונה.
ערן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק שוהם ניהול השקעות, דש בבית, חג שמח.
תודה, תודה ליה.
לפינה הבאה אני אביא חברים שלי.
אתה מביא כל החברים שלך גם כן. רוצים...
סחר עם סין הייתה עוד לפני שהוא חזר בו מהמחסים.
נכון, נכון.
והתחיל...
100 שנה.
לטיפס לשלוש ספרות גם קודם.
100 שנה, כן, כבר יש את זה. טוב, רוצים להגיד תודה וחג שמח לעורכת שלנו יעל איילון. מפיק יואב כהן, אחראית על השידור שקד מורג בדיגיטל, ירון זאבי, אחיה כהן ועמיתי דואק. וערב טוב וחג שמח למאיה זיו וולף ורוני ברון.
ערב טוב לכם. איך אני מקנה בהם?
יאללה, שרה להולכים.
איך אני מקנה בהם? הם, כל מה שהם מניחים יוצא. כי הם אומרים, אם היום הוא אמר ככה, מחר הוא יגיד להפך. אם היום הוא אמר ככה, מחר הוא יגיד... רק אנחנו אף פעם לא יודעים מה ביבי יעשה, נכון?
אנחנו צריכים להתחיל לשאול אותם, אולי הם ידעו. חג שמח. שיהיה לכם חג שמח.